ברוכים הבאים לעוד שבוע של שיעורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, והשיעור היום שיעור של הרב יעקב מידן, שיעור במקילת שיר השירים.
שלום לכם, וזה כנראה שיעור אחרון בשיר השירים לאחר הפסקה ארוכה, בעצם נועד רק כשיעור השלמה. בשיעור הקודם דיברנו על מספר דברים במעלות ובמורדות שבין הדוד והרעיה, שהחשוב שבהם נמצא בתחילת פרק ה', אני ישנה ולי ביער, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי או הייתי או נותי תמתי, שראשי נמדתה על קבוצותיי ושישי לילה, ויונה פשטתי את קוטותי אחריך אל בשן, הרחצתי את רגליי אחריך את ענפם, ועד שהיא פותחת, פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר. לאחר מעלות ומורדות קודמים, שבהם יכולנו במסגרת שיר השירים להאשים את האחים או השומרים או כל מה שמציינים הגברים, קבוצת הגברים שהיא גורם שלילי בשיר השירים, וגם יכולנו להאשים את הבנות שהם גורם לא לגמרי שלילי, אבל במערכת היחסים האינטימית בין הדוד לבין הרעיה הן מפריעות, כיוון שהן רוצות שהדוד ישים לב אליהן. הן בנות ציון והן בנות ירושלים, שהפריון של המלך שלמה נראה להם כמכוון עליהם, ועוד. וכל המקרים האלה גרמו לנסיגתו של הדוד או לנסיגתה של הרעיה. הרי כרגע כשבחשקת הלילה, כשכולם כבר אינם, אכלו רעים, שתו ושכרו דודים, כל הדודים שתו ושחרו וממש כלות הלכו לישון, והנה הדוד חומק ומגיע אל הרעיה. כאן היא כבר לא פותחת לו בגלל עצלות אישית. פשטתי את קוטותי אחר כך בשלח, רחצתי את רגליי אחר כך את ענפם. כלומר, מתברר שהעיכוב, העקבות הקיימות בין הדוד לבין הרעיה, עם עקבות פנימיות, עקבות של הרעיה, קיים משהו מובנה, אימננטי, בתוכה של הרעיה, שגורם למרחק בינה לבין הדוד, כפי שזה נראה כאן מתוך שיר השירים. הגורם העיקרי הוא העצלות. ניתן להסתכל בשער הזריזות במסילת ישרים, כדי לראות באמת עד כמה העצלות היא גורם מעכב בעבודת השם. אמנם בשערים אחרים, בספר הוא מונה גורמים אחרים, אבל מכל מקום מדובר על גורם מאוד מרכזי. העובדה שהגורם המרכזי כאן הוא העצלות נראית לי בספר משנית. עצם העובדה שקיים גורם פנימי שאיננו קשור ברעיה, שאיננו קשור בגורמים חיצוניים, הוא דומה כאן הנושא העיקרי, וממילא הטרגדיה שבעקבותיו, פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר, ובהמשך מצאוני השומרים הסובבים בעיר, יקו נפצעוני, נשאו את רדידים מעליי שומרי החומות, זה מעיד באמת עד כמה חמורה הבעיה. דומני שהזכרנו גם את דרשת חז"ל, קמתי אני לפתוח לדודי וידיי נטפו מור ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. חז"ל דורשים את הפסוק הזה על תפילות יום הכיפורים. קמתי אני לפתוח לדודי, זה תפילת שחרית, ידיי נטפו מור, תפילת מוסף, ואצבעותיי מור עובר, תפילת מנחה על כפות המנעול, תפילת נעילה. דומה שהעניין של וידיי נטפו מור כתפילת מוסף הוא משני, והוא נובע רק כתוצאה מגורמים אחרים, אז ידיי נטפו מור ואצבעותיי מור עובר, זה עובר למוסף ולמנחה. דומה שהמוקד הוא במילים על כפות המנעול, זה הקשר בינם לבין תפילת נעילה. ובאמת תפילת נעילה, ככה מקובלם לא בספרים הקדושים, אין גורמים חיצוניים שמנסים להקל. אין, השטן וחבר מרעיו בטלו מתפקידם, ואדם עומד מול קודם מול בוראו בלא שום מעכב. עכשיו הכל תלוי בו, תפילת נעילה, הכל תלוי באדם, האם יצליח לגייס את כוחותיו ולעמוד לפני בוראו בלב זך. יש בהחלט סיבות גם בתפילת נעילה, ופשטתי את כותותי, בשל הרחץ את רגליי, ככה את ענפם. האדם אומנם לא רחץ את רגליו ביום הכיפורים של הרחיצה האסורה, וגם לא פשט את כותונתו, אפילו לא את הקיטל שלו. אבל אדם חלש ורעב, ורוחו קצרה מחמת ציפייה לסוף הצום, אבל הוא צריך להתחזק. אין גורם חיצוני, אין שום שטן ואין שום בעל דבר, במרכאות, ואין מקטרגים ואין מבלבלים. אדם צריך להתחזק באופן פנימי, לעמוד על כפות המנעול, וכמובן לפתוח את הדלת. לפני פתחתי אני לדודי ודודי חמה כבר, זו היא גם הסיבה שתפילת נעילה, התחושה הכללית היא שעד שלנו דרכנו, שאנחנו עושים את הכל מהר, שהנה הזמן עומד לעבור. וכאן, אחרי שהשומרים הסובבים בעיר, או הגברים בשיר השירים, מקים אותה ופוצעים אותה ונושאים את רדידה מעליה, הרי השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני. כאן השבועה שונה לחלוטין משתי השבועות הקודמות, ששם בנות ירושלים הושבעו שלא לעורר את האהבה, הרי כאן הן מושבעות לעורר את האהבה. לעורר את האהבה לא לעצמן, אלא לעורר את האהבה לרעיה, לומר לדוד שהיא חולת אהבה. וכאן הבעיה שבנות ירושלים אינן מכירות את הדוד, מה דודך מדוד היפה באנשים, מה דודך מדוד שככה השבעתנו, והיא מתארת להם את הדוד. דומה הסיפור כאן למשל של חז"ל על פיסח ועיוור שבאים לקטוף פירות, והעיוור מרכיב על כתפיו את הפיסח, כיוון שרק הפיסח רואה כאן הפירות. בסופו של דבר יש כאן משהו משותף לשניהם, הסיפור עם הפיסח והעיוור שהם שילו להם הגוף והנשמה ביום הדין. הגוף הוא עיוור, לא רואה כלום. הנשמה היא פיסחת, אין לה כלי ביצוע. היא רואה הכל, אין לה כלי ביצוע. והגוף מרכיב על גביו את הנשמה, ושניהם עומדים יחד ליום הדין, שם מדובר על דבר שלילי, גנבת פירות מגנו של המלך. כאן מדובר על משהו חיובי. בנות ירושלים הן כמו הגוף. יש להן כוח, יש להן כלי ביצוע, הן עברות, אינן מכירות את הדוד, מה דודך מידות. היא כאן, בעיקר אחרי המכות שקיבלה, היא חלשה והיא פיסחת, אבל היא מכירה את הדוד. הן, אם כן, מהן נושאות אותה על כפיהן, כדי שהיא תראה להם איפה הדוד, ויחד הולכות לבקש את הדוד, אבל זה כבר חיפוש עם אמירה שבסופו של דבר מציאת הדוד היא פעולה משולבת של הרעיה ושל בנות ירושלים או של עם ישראל יחד עם אומות העולם. אומות העולם כעוזרות לו וכיודעות שרק הוא מכיר את הדוד, שרק עם ישראל מכיר את הדוד, והם רק בגדר של מסייעים. מצב אידיאלי של ברית בין ישראל לבין אומות העולם בנמשל, או של ברית בין הנערה, בין היפה בנשים, לבין בנות ירושלים, במשל, בחיפוש אחרי הדוד. והנה אנחנו שומעים את יפה התראייתי כצרצה, נבק ירושלים, היומה כאן התגלות, תרצה וירושלים, הן שתי בירותיה של הממלכה, תרצה בירת ממלכת סרט השבטים, ירושלים בירת ממלכת יהודה, כאן מדובר כמובן לפני פילוג הממלכה, מדובר על ידי שלמה, אבל תרצה עיר ידועה, מוכרת. ועשה בעינייך מנגדי שהם יריבוני. וכאן, כשהדוד רואה אותה, הרי הוא רואה אותה יחד עם כל העלמות כולם. והוא עצמו אומר, 60 הם המלכות ו-80 פילגשים, והעלמות אין מספר. אחת היא יונתית המתי, אחת היא לאמה בראי לא ילדתה, ראו הבנות וישרו המלכות ופילגשים והיללוה. כלומר, באמת, גם הדוד רואה אותה בין כל הבנות, והדבר דווקא מוצא חן בעיניו, הוא מוכן לקבל אותה כך. אבל כאשר הבנות והמלאכות והפילגשים והעלמות, כולן יודעות שהיא הראיה, היא האחת והיחידה שבין כולן. כלומר, כולן מקבלות מעמד בפריפריה, במעגל החיצוני, אינן נדחות, הדוד מוכן גם לאהוב אותם, לכבד אותם, לקבל אותם, אבל היא נותרת האחת והיחידה. ראו אמנות וישבו המלאכות ופילגשים ויעללוה, אנחנו בפרק ו' עוברים מפסוק ת' לפסוק י', מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, יומה כנתגלות, על פי הבנתי, זה האישור וההלל שנותנות לה הבנות והמלאכות והפילגשים, כלומר, אחת היא יונתית אמתי, אחת היא לאמה ברא היא ילדתה, ראו אמנות וישרו המלאכות ופילגשים ויעללוה, לאמו, מה הם הללו אותה? מזאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברק החמה, יומה כנתגלות. והנה אנחנו רואים פה את הריקוד, את המחול שבו היא הנקראת כאן שולמית. את הראיה, כשהוא היה דוד. דוד אמרנו כבר מקביל לדוד, היא שולמית, כאשר הוא שלמה. מדובר פה אם כן כבר על קירוב אמיתי, מעשי, ממש כמו בימי שלמה, כלומר בימים שהארוס כבר הופך להיות בזוג של ממש. והנה הם אומרות לה, שובי שובי השולמית, שובי שובי ונכי זבח, מה תכזו בשולמית כמחולת המחניים? כולן במעגל והיא רוקדת בפנים. כבר דיברנו על המילים מחולת המחניים, הרומזות למחולה ולמחניים, כלומר לתיאורה של ארץ ישראל וכאן באזור בקעת הירדן. מחולה בצידו המערבי, מחניים בצידו המזרחי. וכאן התיאור שלה, מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב, חמוקי ירחייך כמו קלעים מעשה ידי אמן, שעורך גן השר אלכסר המזג, בתנך הרמת חיטים, סוגה בשושנים, שני שדרק, שני עופרים תאומי צביעה, צברך כמגדל השן, אלייך ברכות בחשבון, השאר בת רבים, הפך כמגדל אבנות צופה פני דמאסק, ראשך עלייך כרמל ודלת ראשך כאגמן. מלבד תיאורי ארץ ישראל השופעים ושכבר דיברנו עליהם כאן, הרי מאוד מאוד בולט התיאור שכאן, שבו תיאורה של השולמית איננו מלמעלה למטה, איננו מתחיל בראשה אלא מתחיל דווקא ברגליה ועובר מפעמייך בנעלים עד ראשך עלייך כקרמל ודלת ראשך כאגמן, והתיאור תיאור מסודר מאוד מלמטה למעלה. דרשות נאמרו הרבה על התיאורים מלמעלה למעלה, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, מבחינת התאגרות הדלאלה והתאגרות הדלטטה. עניות הבנתנו כאן היא שכל התיאורים שהיו קודם תוארה הראיה מלמעלה למטה, כיוון שמי שתיאר אותה זה הדוד. הדוד כמובן גבוה ממנה, והוא מסתכל עליה במרחק לא גדול יחסית מעיניו. הוא רואה את ראשה והוא מתאר, והולך ומתאר אותה מן הקרוב אל הרחוק, מראשה ועד למטה. אבל כאן היא מתוארת על ידי הבנות. כאשר היא נמצאת במרכז המעגל, מתחזו בשולמית כמחולת המחניים, והיא גבוהה מן. כמו שכבר ראינו, אם אנחנו כבר דנים על הגובה, היא גם גבוהה מן השומרים. מלך רואה אותה כאשר אלף המגן תלוי לה על החזה, על הצוואר. אלף המגן, שלטי הגיבורים. והיא גבוהה מן הבנות במידה ניכרת, והן מתחילות לתאר אותה מן הנעליים ועוברות 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 עד שמתארות את ראשה המתנשא והנשגב כפי שהוא מתואר כאן. ועד זאת קומתך נמתה לתמר ושדייך להשקלות. ושוב גם השיר הזה מסתיים כמו הקודם, אני לדודי ועליי תשוקתו, כמו השיר הקודם שהסתיים אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים בתחילת פרק ו'. המשך השיר אחרי אני לדודי ועליי תשוקתו, כלומר מפרק ז' פסוק י"ב, נראה לי דומה באמת לתפילת נעילה שהזכרנו אותה קודם. תפילת נעילה, הסליחות שבה, זה איזשהו סיכום מקוצר של כל הסליחות שאמרנו במשך עשרת ימי תשובה וגם לפניהם. אני מדבר כרגע כאשכנזי, הנוסח שגור בפי הוא נוסח אשכנז. אז הסליחות בתפילת נעילה הן סיכום מקוצר של הסליחות בעשרת ימי תשובה ושל הסליחות שאמרנו בשבוע שלפני ראש השנה. גם כאן יש לנו פסקאות, קטעים, מדברים שכבר נאמרו. אין כאן חידושים גדולים. לחד עודין נצא השדה, נלינה בכפרים, מקביל למה שנשקים על הקרמים, נראה עם פרחה הגפן, פיתח השם הדר, ממש מקביל, היא אומרת לו את מה שהוא אמר לה, קום לך רעייתי יפתי ולחילך בפרק ב', כנה הסתיו עבר, כגשם חלף הלך, לא הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, התנה כאן תפגע והגפנים סמדר נתנו ריח, קום לך רעייתי יפתי ולחילך, כאן היא מזמינה אותו לטיול. יש כאן הנגחה ויחה אל בית אמי תלמדני, השכיחה מיין הרקח מהסיס רימוני, ממש מקביל לרגע שהיא מצאה אותו ואומרת, אחזתי ולא הרפנו עד שאביתי אל בית אמי ואל חדר אורתי בתחילת פרק ג', שוב שמאלו תחת הראשי וימינו תחבקני, כמו שהיה לנו בפרק ב', והשבעתי אתכם בנות ירושלים, מה תאיר ומה תאור את האהבה עד שתחפץ, שוב מי זאת עלה מן המדבר בתפרפקת על דודה, כמו בפרק ג', גם שם השבעתי אתכם בנות ירושלים, מצוות ובעלות השדה אם תאיר ותאור את האהבה עד שתחפץ, מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן. והתיאור מגיע, יש כאן כמובן כמה חידושים, כמו שימני חכותם על יבך, חכותם על זרועיך, כי עזה חמוות אהבה, קשה חישול קנאה, רשפיה רשפי אש שלהבת יה. יש כאן אם כן אהבה גדולה שמחמתה היא רוצה להיות אצלו, אבל יש כאן גם קשה חישול קנאה, היא רוצה להיות אצלו, היא רוצה להיות לבד. למשל התפילין, תפילין שעל ראש, הם על ראשינו, אבל כולם רואים, כולם שותפים. וראו כולם הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך. ויש צורך גם בתפילין של יד, כחותם על ליבך, כחותם על זרועיך, שבא לך לאות ולא לאחרים לאות, אנחנו מסתירים, איש אינו רואה, משהו שמבטא רק את היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, בלי אומות העולם, בלי שום דבר. והדברים ממשיכים שוב לסיפור נותרת הכרמים, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה, שוב האחים שלה המושלים עליה, מחזיר אותנו על ההתחלה, עם חומה היא נבנה עליה תירת כס, המבדלת ינצור עליה לאורך הארץ, היא הרי שומרת כרמים מטעם המבני מיני חרובי, שמוני נותרה את הכרמים, והם שואלים את השאלה אם היא שומרת כמו חומה או שומרת כמו דלת, שומרת כמו חומה, שומרת באיכות טובה, נבנה עליה תירת כס, נוכל לקבל עליה נדוניה גדולה, עם דלת ינצור עליה לאורך הארץ, נדוניה קטנה יותר. והיא אומרת להם שהיא חומה לא במובן של שומרת כרמיהם, אלא במובן של חזקה בעלת כוח ומי שיצאה מרשותם, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום, וכאן הכל מתהפך כשהם הופכים להיות הנותרים, והיא אשת שלמה המלכה. בסך הכל דומה שהגיע עת גם לסכם, השיעורים שלנו במגילת שיר השירים התחלקו לשני חלקים, חלק של מבוא, שבו עסקנו בעיקר בשאלה האם שלמה ראוי היה לכתוב את שיר השירים, עם אלה עם גילת שיר השירים, היא קודש. וכל ההכרעה הייתה כמובן חד משמעית, על פי 72 זקן, ביום שהושיבו את רבי לזר, בן עזריה ושיליה, שם גילה היא קודש. ממילא נגררנו להכרעה ששלמה גם היה ראוי לכתוב את שיר השירים, שהכל כמשל. הוכחנו שהדבר הזה הוא משל, בעצם העובדה, שמדובר פה הרבה על צביעה ולא על אישה, כלומר צבי וצביעה, כלומר משל. אם משל, כשם זה יכול להיות משל לאיש ואישה, זה יכול להיות גם באותה מידה משל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. דיברנו על שמו, על כיוניו, דוד ושלמה, רק הקדוש ברוך הוא יכול להיות מי שמתגלה בשתי צורות כל כך שונות, אחת כלפי דוד, אחת כלפי שלמה. דיברנו עליה שממשילה את עצמה ליריעות המשכן, כעולי קדר, כיריעות שלמה, יריעות המשכן ויריעות האוהל. ראינו את דימויי ארץ ישראל הרבים בתיאוריה של הנערה, שגם כן הולכים לכיוון שמדובר כאן על כנסת ישראל. אלה היו שיעורי המבוא, שיעורים מרכזיים לגבי שיר השירים. אחר כך עברנו לשירים עצמם, לתהפוכות הקיימות כאן, ותהפוכות שמתחלקות לשלושה חלקים, לשלושה סוגים. אלו שהם באשמת ראי הדוד, אלו שהם באשמת הבנות, אלו שהם מביאים לנסיגת הדוד, אלו שהם מביאים לנסיגת הראיה, ובסופו של דבר הנסיגה הקשה מכולן, והיא מחמת פשט קוטונתי ככה אל בשנה, וממילא הצורך באמת לחפר על הנסיגה הזאת במאמץ מרוכז שהוא למעלה מכוחותיה, של הראיה שאותו היא עושה יחד עם הבנות כולם, והן מעוררות את האהבה אליה, אבל היא במרכזן, והיחסים במפה הכללית בין כנסת ישראל לבין אומות העולם הם המאפשרים גם את מציאת הדוד ואת צירופו אל השמחה, כאשר יש לו 60 מלאכות, 80 פילגשים, עלמות אין מספר, אבל גם אחת היא יונתית עמתי, אחת היא לאמה, ברא היא ליולדתה. נזכיר את הבעיות השונות שהיו לנו, ואני מזכיר את השיר הראשון שהיה מחולק למספר בתים, את הנערה שרוצה להיות איתו בחדר איחוד, בביאני המלך חדריו, וישכן עם ישיקות פיו, אבל הבנות האומרות לריח שמניך הטובים שמן תורק שמך, על כן הלמות האבוכה, אותה שאומרת משכני, והן מגיבות באחריך הנרוצה, היא אומרת יביאני המלך חדריו, והן העונות נזכיר הדודך מיין, מישרים האבוכה. ואז אנחנו מגיעים לבית השני, כשהיא מתארת את האחים שלא מאפשרים לה להתרחק מהכרם, וגם הוא בגלל הדבר הזה מתנקר אליה ואומר לה, צאי את גדיותייך על משכנות הרועים. ואחר כך הוא מופיע כמלך, מדמה אותה לסוסתי ברכבי פרעו, עושה לה תורי זהב עם נקודות כסף במקום התורים והחרוזים הפשוטים, אבל היא מתגעגעת במקום אל החתונה הרעשנית המפוארת ומלאת הזהב שהוא מייעד לה, לצרו אמור דודי לי בן שדאי אלינה, אשכול הכופר כופי דודי לי בחרמי עין גדי, אל מקומות נסתרים בטבע, לא בארמונות מפוארים, שם היא רוצה להיות יחד איתו. ועד שבסופו של דבר הם מוצאים שם בית ביער, ושם היא משביעה את בנות ירושלים שלא יבואו אותה להפריע להם למקומם, כאשר הם נמצאים בודדים יחד ומגיעים עד לשיא של שמאלו תחת לראשי וימינות החבקים. ראינו את הקשר לזה בין תולדות המקרה הזה ליציאת מצרים, הקושי של כנסת ישראל כשהקדוש ברוך הוא מגיע עם כל הפמליה שלו, מצד שני הקושי של כנסת ישראל עדיין במצרים, שהמצרים לא מאפשרים להם לעבוד את השם. משה רבנו דרש מהם שם כבר איש שיקוצי עיניו השליחו וגילולי מצרים על תתאמרו, אבל הם לא יכלו. והמשורר מאשים כאן את המצרים שמשעבדים אותם. גם אחר כך כנסת ישראל לא יכלה עם כל הטופים והצלצלים והקולות והברקים במעמד הר סיני עם כל המלאכים, ונפלה מזה לחטא העגל שחזל רומזים עליו שם עד שהמלך במסיבות נרדין נתן ריחו. ויש צורם בלוחות שניים, בצניעות, באיזושהי יכולת של שניהם להיות לבד במקום בודד. והנה שוב, היא משעובדת, וכל דודי הנה זה בא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אבל היא שוב מפחדת, היא שומרת קרמים. הכריזו לנו שואלים שואלים קטנים מקבלים קרמים, וחמנו סמדר. נשבעת לו שבועת אמונים, אבל אומרת סובת מלאכה דודי לצביעו לאופר האלים על הרי וטר. נשלחת אותו חזרה למדבר, מפחדת לבוא. בלילה היא מבקשת אותו, אולי בחלום, ורואה בחלום איך היא מביאה אותו אל ביתה, איך היא עוברת את השומרים. ואז אנחנו מגיעים לשיר הבא, שוב, אחרי אמירה, אם תאינו ומתראו את האהבה עד שתחפץ. וכאן הדברים קורים לא באשמת האחים הרודים בה, אלא באשמת הדוד והפמליה שלו. 60 גיבורים סביב למיטתו, שלא נותנים לה להתקרב, בנות ירושלים, מקיפות את הפריון, אמו יתרה לו אתרה ליום חתונתו ליום שמחת ליבו, והיא כשרואה את זה אומרת שם עד שיפוך היום ונסו הצללים אלך לי אל הרמור ואל גבעת הלבונה, היא המכותרת מור ולבונה מכל אבקת רוחל, הוא קורא לה והיא כבר הלכה, והוא רודף אחרי הייתי מלבנון קלה הייתי מלבנון תבוי, אבל הוא בא יחד עם הדודים, ורק אחרי שהדודים משתקרים אז הוא יכול לבוא ולחפש אותה, אלא שאז כידוע וכמפורסם שוב היא מתעצרת לפתוח את הדלת. שוב הנמשל ברור, מעידים הקדוש ברוך הוא מוקף בכל משרתה ועם ישראל איננו מוצא את הדרך אליו. ולעיתים הקדוש ברוך הוא עם כל האומות ועם ישראל מרגיש את עצמו שם מיותם, מיותר, בודד, ושוב הולך ושוב אלינו, והקדוש ברוך הוא יוצא לחפש את עם ישראל, להביא אותו מן הגלות. ופתאום פשטתי את כותותי ככה אל בשינה, ועם ישראל מתעשה לקום ממשכבו, ועד שעם ישראל קם, שומרים, מכים, פוצעים, ושוב יש צורך במאמץ שדיברנו עליו זה עתה, למצוא את החתן ולהביא את האהבה לידי ביטוי, עד מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפו. שיר מסתיים שוב בברך דודי ומלך עד לצביעו לאופר העלים על הרי וסמים, מעין בחינה של חוסר חלילה, מעין חוסר מציאת פתרון. כאילו אומר לנו שלמה, ניסיתי לנתח את יחסיהם של הקדוש ברוך הוא כנס ישראל עד תומם, ואמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. הנה שוב הדוד בורח, ושוב יש צורך לחפש, ושיר השירים בסופו מחכה לאיזושהי השלמה שתבוא מחמת שיר גדול ואחר, שהוא בבחינת שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. תודה.